אנחנו למדנו אתמול שיש לנו שתי נרות, שני בחינות בנר. נר אחד נקרא נר הוויה, נשמת אדם. הנר השני זה נר מצווה בתורה אור. הסביר שבכל אחד מהמרכיבים של הנרות ישנם שלושה דברים, אור, פתילה ושמן. כרגע אנחנו מדברים בעריכות על הנר הוויה, נשמת אדם. מה זה בבדת השם? מה זה הפתילה, מה זה השמן ומה זה האור? זה הסביר שהנפש האלוקית נקראת הפתילה, והשמן, החומר בעירה, זה הנפש השכלית, השכל של ונפש הבעמית, זה נקרא השמן. וכשהיהודי פה בעולם הזה לוקח את השמן, לוקח את השכל של ענייני העולם, של הנפש השכלית שלו, והוא משתמש איתה לעניינים של קדושה, זה גורם לכיליון של השמן, וזה גורם שיהיה אור. כי בלי הכיליון של השמן, אז האור של הפתילה יחבא מאוד מאוד מהר ולא יחזיק מעמד. וזה מעלה גדולה שיש בנפש האלוקית, דווקא כשהיא מלובשת פה בגוף, בנפש בהמית. הסביר שזה שני סוגים של אהבת השם שיש לנשמה. אהבת השם שיש לנשמה כשהיא בגן עדן, זה אהבה מוגבלת, אהבה שהיא נקראת בכל נפשך. לעומת זאת, אהבת השם שהיא מגיעה כשהיא יורדת לגוף, היא מגיעה כמו בעל תשובה בחיל היתי, באופן של בלי גבול, בכל מאודיך. הוא הסביר למה זה נקרא בלי גבול, הוא נתן דוגמה של אש. כמו אש רואים שזה הדבר היחיד שבעולם, שכמה שאתה מדליק ממנו יותר ויותר נרות, הנר הראשון לא נחסר, לא כמו מים. זה מראה על משהו בלתי מוגבל. ופה נמשיך בדיוק בנקודה הזו עם המשל של האש. והנה על פי משל זה באש הרשמי, מה המשל הזה של האש כרגע מסייע לנו? אז חוזר עוד פעם על נקודת המשל. אבל מישהו בעל גבול ממש, למרות שהאש שאנחנו הדלקנו הוא אש מוגבל, בסך הכל האש קיים במקום מסוים אז הוא מוגבל, מכל מקום יהיה ממנו המשכה בלי גבול. אבל כמה אש אפשר למשוך מהנר הבודד הזה? אפשר להדליק ממנו עוד הרבה נרות בלי גבול ולא נחסר שום דבר מהנר הראשון. כמו כן יובן הנמשל בעניין אהבה בכל מאודיך. זה מה שיסביר לנו את הנמשל, מה זה אהבה בכל מאודיך שיש בנשמה שנמצא דווקא פה למטה בגוף. אז מה הכוונה בכל מאודיך? בלי גבול. זאת אומרת, זה פירוש מאוד, פירוש המילה מאוד, מה זה מאוד? היינו בלי גבול. מאוד זה בלי גבול. מה הכוונה בלי גבול? למעלה מהגבלת כלי הנפש. זה יותר גדול, יותר עוצמתי, ממה שהוא, הנפש שלו בדרך כלל מסוגל להכין. אז מה פה שהוא בלי גבול? אז הוא חוזר לדייק במשל והנמשל, לראות איזה נקודה במשל תואמת לנמשל. הוא אומר, והנה ודאי מובן לכל, כל אחד מבין לבד, דאין רצונו לומר שיהבה בהירה שבלי גבול וקץ ממש. לא הכוונה היא שכשיש לאדם אהבה פה בעולם, אומרים זה בכל מאודיך, זה בלי גבול, יש לו באמת אהבה בלי גבול ממש? לא שייך. כי איך שייך זה שבאדם יהיה אהבה בהירה שבלי גבול ממש? לא שייך שהאדם פה בעולם הזה יהיה לו אהבה בלי גבול. יהיה לו אהבה בלי גבול, אז הוא יהיה כלות הנפש והוא לא יחיה יותר. אז לא שייך שיהיה לו אהבה בלי גבול. אז מה הכוונה בכל מאודיך? אלא הכוונה היא, שאומרים בכל מאודיך ואומרים שזה בלי גבול, מה הכוונה? שיותר מהגבלת כלי השכל ומידות שבאדם. זה קצת מעבר לרגיל שלו, מעבר לנורמה שלו.
אנחנו
אומרים 100 ו-101. 101, על דרך. כן. קצת מעבר לרגיל שלו, זה נקרא בלי גבול. שאין כוח בכלים אלו להכיל ולהגביל אהבה ועירה זו בתוכן. הכלי השכל שלו, כלי המידות שלו, הם לא ברגילות להכיל כזו אהבה, כזו עירה, כי אם היא יתיר, נקרא יתיר, על בעל תשובה אומרים שזה בחיל היתיר. מה זה יתיר? יותר מכלים אלו, קצת מעבר לרגילות שלו. אז זה מדייק עוד מילה, ולכן נקרא בכל מאודיך, לא כתוב בכל מאוד, מאודיך, זאת אומרת זה יחסי אליך, יכול להיות שביחס למישהו אחר, אז בלי גבול שלך אצלו זה הסטנדרט, לכל אחד ואחד באופן אינדיבידואלי. מאוד שלך, פירוש, לגבי כלי, לגבי כלי שלך, נקרא אהבה רבה זו מאוד, בלי גבול. אבל באמת היא בגבול, זה מוגבל. אבל יחסית אליך זה קצת מעבר לרגיל, זה נקרא בלי גבול. אף על פי כן, למרות שבאמת זה מוגבל. רק זה יחסית אליך קצת מעבר ליכולת שלך, כיוון שלגבי האדם מבחינת בכל מאודיך, כיוון שביחס ליכולת הרגילה והסטנדרטית של הבן אדם הזה, זה מעבר ליכולת הרגילה שלו, מבחינת בחיל היתיר, זה בעוצמה יותר חזקה, לכן על ידי זה, אז הכוח שלה בכל מעודיך הוא שממשיך ממש אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מהצמצום. הרי אמרנו שיהודי בעבודה שלו מביא בעולם את הגילוי שהיה לפני הצמצום, שזה היה באמת בלי גבול האמיתי. איך הוא יכול להמשיך בעבודה שלו את בלי גבול האמיתי? כשאדם עושה את הבלי גבול היחסי שלו, אז זה גורם להמשכת הבלי גבול האמיתי, שהוא הבלי גבול האמיתי. דיינו, כמו שבתניא זה כתוב, שהוא נוגע בנקודת האמת שלו, אז נקודת האמת שלו היא בעצם נוגעת בנקודת האמת האמיתית. למרות שאצלך זה רק יחסי ליכולת שלך. נמצא, מה המסקנה? אם היות אהבה רבה זו מצד עצם, למרות שאהבה רבה זו, בעצם מה היא? בעלת גבול, היא לא בלתי מוגבלת, מכל מקום. למה אני מתייחס אליה כבלי גבול? להיותה יותר מגבול וכלי של הנפש. כיוון שזה קצת יותר מהיכולת הרגילה והטבעית של הנפש הזו, על כן פועלת המשכה מבחינת בלי גבול ממש, לכן זה פועל להמשיך מאלוקות, אור אלוקי בלתי מוגבל, דהיינו אור אינסוף ממש. וזה נקרא, זה שלושת המרכיבים שאמרנו שיש באדם פתילה, שמן ואור, אז הפתילה זה הנפש האלוקית. השמן זה השכל שאיתו מתבונן. ואדם מתבונן בשכל ומתבונן, כמו שהוא הסביר באות הקודמת, מבחינה שנקראת סובב כל העמים. כשמתבונן בזה הוא מעורר את האש, את האור. את האור הזה שהוא בלי גבול, מעבר לכלים שלו.
עוד פעם,
פתילה זה הנפש האלוקית, והשמן זה החומר בעירה, זה השכל של הנפש השכלית. וכשהוא מתבונן במה שאמרנו, אז הוא מגיע לאש, הכיליון. האש יורדת רק בכיליון של השמן, בכיליון של הנפש האלוקית. ולכן נקראת אהבה רבה זו בשם אור. לכן קוראים לזה אור. אש. למה אש? כי אש זה המשל הכי טוב להסביר לנו איך הבלי גבול והגבול יכולים להתחבר יחד. שהוא ממש כמשל האור והאש, זה הרי ממש דומה. וחוזר עוד הפעם על המשל. אף על פי שהוא בעל גבול, למרות שהאש במהמות שלה זה מוגבלת, יש ממנו המשכה בלי גבול. מה שאין כבמים, כמו שהוא דיבר באות הקודמת, שאדם שיהיה לו הרבה מים, כמות עצומה, אבל אם עם רב יבואו לשתות מהמים, אז המים יכלו, המים ירדו, בכל מקרה זה לא כמו אש. בנמשל גם כן, למה הוא הביא דווקא דוגמה של מים מול אש? כי הנקודה של המים גם קשורה למשל. כי באהבת השם יש אהבה כמים ואהבה כאש. וזה ההבדל בין אהבה שיש לנשמה בגן עדן, שזה כמים, זה קץ ותכלית, זה רק זיו. לעומת אהבה שהנשמה יכולה להגיע אליה כאן בגוף, שזה כאש, זה הרבה יותר גבוה. זה מה שהוא מסיים ואומר. ועל דבר זה יובן, על דרך זה יובן מעלת אהבת חשפי אש. בכל מעודיך, לפה בעולם הזה, על בחינת אהבה נמשכת כמיים, שהוא בחינת בכל נפשך, שזה בגן עדן. והנה אהבה רבה זו, איך היהודי מגיע לאהבה רבה כזו גדולה, נתבע בנשמה דווקא לידי התלבשותה בגוף, בנפש הבהמית. זה שהנשמה ירדה פה למטה, וירדה לכאורה למקום שמפריע לה. אבל דווקא ירדה פה למטה, וכשהוא משתמש עם השכל בצורה הנכונה, אז הוא גורם לה, כמו בעל תשובה, לחיל היתיר, הוא גורם לעלייה הזו. שאז תבוא לבחינת תשובה בחיל היתיר. מה שאין כן אהבת הנפש האלוקית, קודם התלבשותה בגוף, לעומת אהבת השם שהייתה לנשמה בגן עדן, היה מבחינת גבול וכלי, שם זה היה מוגבל, כמה שהנשמה יכולה להשיג, כפי השגת הנפש. ולכן נקראת הנפש האלוקית פתילה. לכן הנפש האלוקית קוראים פתילה, כי אם מצד עצמה היא פתילה. המילה פתילה מראה שהיא מצד עצמה מוגבלת. למה המילה פתילה מראה על גבול? שהפתילה זה הוא דבר מוגבל בעצם. הפתילה היא מוגבלת מראש. כמו פתיל וקו עמידה, לכן גם בקבלה שרוצים לתאר את התחלת הצמצום האלוקי, אז קוראים לזה קו. אור, קו, חוט, קו עמידה, שזה מראה כמו פתילה. זה מוגבל. ברגע שזה עם קו של פתילה מסוימת, זה מראה שהכל מדוד. אבל על ידי התלבשותה בנפש הבהמית, אחרי שמתלבשת בנפש הבהמית, הפתילה לא נגמרת. הפתילה יכולה לדלוק ימים שלמים. והיא לא נגמרת. למה היא לא נגמרת? פתילה לבד תדליק אותה, אז תוך כמה שניות היא נגמרת. כי הכנסתי פה את השכל, את השמן, את הנפש הבהמית בפנים, ואז הכיליון לאט לאט, והפתילה יכולה להחזיק מעמד. אז הבלי גבול מקבל את הפתילה דווקא בגלל השמן. ואז השמן, דיבירור נפש השכלית שמנוגה, ששורשה, השורש של השמן, השורש של הנפש השכלית הוא יותר גבוה מהנפש האלוקית. נפש האלוקית אמרנו באה מתיקון. בילו הנפש השכלית הבהמית באה מעולם הטוב. ששושה מעולם התוהו, אז יש לה כוחות אלוקיים עוצמתיים הרבה יותר גדולים. הוא נמשך אחר הפתילה דנפש האלוקי. אז שאתה משתמש בדבר הזה ומושך אותו בפתילה, על ידי זה דווקא יתהפך השמן לאור. אז השמן יהפוך להיות אור, כי זה מה שקורה. החומר בעירה מתקלה והופך להיות אור. שבחינת האהבה רבה זה בכל מודיך, וביטול עליון יותר מהקדים. ואז הכלים של האדם, הטבע הרגיל של האדם, לא מגבילים אותו בשום דבר. מביא סיפור, כתוב מסכת נידה, רב יהודה, ששמואל נתן לו איזו הוראה מסוימת לעשות, וההוראה הזו באדם, אנשים רגילים, לא אפשרו להם לעשות את זה, כי הם לא יכולים, הם יכולים להיקשל ולעבור על פי הלכה עם ההתנהגות הזו, ושמואל אמר לי, רב יהודה, אתה יכול לעשות את זה, לא יקרה לך שום דבר. ואז מסבירים שם בגמרא, נפתח רק בגמרא, לא משנה כרגע הדוגמה, הרעיון, נתנו לעשות משהו מסוים, והגמרא שואלת איך הוא יכול, רב יהודה, לקבל, הרי אדם רגיל אומרים לו שיכול להיקשל, אז כתוב שם רב יהודה, דאמתא דמריה עלי, יש לו יראת שמיים כזו גדולה, כל הזמן, אמתא זה פחד. מרי זה הבעל הבית, יש לו יראת שמיים כל כך גדולה, שהגבלת הגוף הרגילה לא מדברת אצלו. אצלו מה שמאיר זה בלי גבול, העוצמה הגדולה. זה נקרא אהבה בלי גבול שיכולים להגיע לזה דווקא פה למטה. לכן נקרא את אהבה רבה זו בשם אור חוזר. לכן קוראים לאהבה, אהבה של הנפש האלוקית בגן עדן נקראת אור ישר. זה כמו עבודת הצדיקים. האלוקים עשה את האדם ישר. אבל כשהוא יורד פה למטה והנפש הבהמית מתרומם, מתהפכת לטוב, מתקלה, זה אור שחוזר מהתחתון, יש לזה עוצמה יותר חזקה. שהוא אור הנמשך מהבירור דקליפת נוגה, ששורשה, השור של קליפת נוגה אמרנו הוא מאוד גבוה מעולם התור, שנקרא עקודים נקודים, והעבודה היא, כמו שהזכיר באות הקודמת, שמעקודים נקודים יהיו ורודים, ורודים זה עולם התיקון. אלא שעל ידי זה, על ידי שהיהודי עושה את הבירור הזה, עכשיו הוא מתחיל להגיע לנר השני. אמרנו הרי שיש שתי נרות, יש נר הוויה נשמת אדם, יש נר מצווה ותורה אור. אז אתה עושה את הנר הוויה נשמת אדם, אתה פועל עם הנפש שלך הבהמית, האלוקית, כראוי, ומושך את האור, אז אתה תתחבר לתורה אור, לאור שימשך מלמעלה, האור האינסופי, הנר השני יתחבר לנר הראשון. שעל ידי זה נמשך אחר כך מלמעלה למטה, אור אינסוף ממש. כי העבודה של האדם זה מלמטה למעלה. זה כליון השמן, זה מלמטה למעלה, עבודה עצמית. אבל כשהוא עובד באופן כזה, ממשך לו גם מלמעלה, האור האלוקי, זה התורה שנמשכת מלמעלה למטה. והוא בחינת ותור האור. וכל זה הוא בחינת, כאן כרגע הוא מסביר למה צריך, לא מספיק את העבודה העצמית של השכל וההתבוננות, צריך גם מצוות ותורה, זה הנר השני. וכל זה הוא בחינת נר הנשמה. כל מה שדיברנו קודם זה הנר של הנשמה שדולקת. אבל יש כלל, אין נשמה בלא מצווה. הוא אומר, אין נשמה בלא מצווה ואין מצווה בלא נשמה. צריך את שניהם. זה מביא את המאמרי חז"ל שמוכיחים שאתה לא יכול אחד בלי השני. אין נשמה בלא מצווה, כי לא עם הארץ חסיד. לא יכול להיות חסיד והוא עם הארץ. הוא לא לומד תורה ולא מקיים מצוות. אין כזה דבר. ולא בור ירי חטא. לא יכול להיות ירי חטא אם הוא בור. זאת אומרת, הוא חייב, יש לו נשמה והוא ירי חטא. לא, אתה חייב גם כן שיהיה לך המשכה של תורה כדי ירי חטא שלך יחזיק מעמד.
כל האנשים הפשוטים היו מאוד ירי שמיים.
יאיר אצלהם אז לא היה להם, הבהמה גם לא הייתה כל כך גדולה שלא הפריע. האמונה התמימה...
זה אחרי הממה חדה ולא בור לא ירי חטא.
אז האמונה התמימה זה לא משהו חזק, כאילו שזה...
הם לא היו מלאים ולא היו מקביקים גם בענייני העולם הזה כל כך, ולא היו שייכים העולם הגדול, אז הם היו תיאורים ענקיים. אבל כשאדם מתמלא הראש שלו בכל כך הרבה אבלים של העולם, והוא בור ברק בענייני תורה, אז אין יכולת בכלל להיות ירי חד. וגם מצווה בלא נשמה אינו הכלום. גם לא יכול להיות שיקיים מצווה בלי נשמה, כי כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. צריך גם תורה וגם מצוות. צריך את החיבור של הכל יחד. ולכן צריך להיות גם שניהם. והעניין, למה צריך את שניהם? ומה זה... אמרנו, אם בנשמה יש לנו פתילה, יש לנו שמן, יש לנו אור. אז גם בנר מצווה ותורה אור, גם שם צריך להיות. מהו הפתילה, מהו השמן ומהו האור בנר מצווה ותורה אור. זאת אומרת, העניין, כי נר מצווה, שהמצווה היא נר, והיינו פתילה. המצווה גם כן היא נר, יש לה פתילה, יש לה שמן. הפתילה זה המצווה. מה זה המצווה? הקדוש ברוך הוא ציווה, נניח תפילין, הקדוש ברוך הוא ציווה לשים ציצית, הציווי האלוקי זה הפתילה. אבל כדי לקיים מצוות תפילין, כדי לקיים ציצית, מה אתה צריך בשביל זה? לקחת אור של בהמה ולהפוך אותה לתפילין. אם לא יהיה לך אור של בהמה ואתה למדת את המצווה שצריך להניח תפילין, אז אתה לא יכול לקיים את המצווה. אם אין לך צמר גשמי, אתה עושה אותו כהלכתה, אז יש מצווה, אבל אתה לא יכול לעשות את המצווה. אז המצווה זה הפתילה, אבל כדי שהפתילה תדלק, אתה חייב שמן. כמו במשל של נר הוויה נשמת אדם, מה זה השמן? זה הנפש הבהמית, זה דברים שבאים מקליפת נוגה. גם המצווה אותו דבר. כדי לקיים מצווה, אתה חייב לקחת בהמה שמקליפת נוגה, ולהשתמש איתה כראוי. אז היא הופכת להיות השמן, שהיא דולקת. אחרת, המצווה תישאר מופשטת מאור, כמו שהוא מפרט. ודאי, זה מפרט. והעניין, כי הדברים שנעשה בהן המצווה הם גם כן מעולם הטוב. כל החפצים שאיתם מתקיים מצווה, חייב להשתמש עם דברים שהם נפלו בשבירת הכלים מעולם הטוב. אך המצווה היא גם כן מבחינת מעקיף. המצווה עצמה היא, כשיהודי מקיים מצווה, יש עליו אור אלוקי מאוד גדול. המצווה מושכת אור מקיף על האדם שמקיים את המצווה. שנמשך על ידי קיום המצווה מקיף עליון, אדם שמקיים מצווה זה עוטף אותו באור גדול. ולכן המצוות הן לבושים. כתוב שאדם מקיים מצוות בעולם הזה, אז זה עושה לבושים לנשמה בגן עדן, שהנשמה תוכל להגיע לשם, יהיה לה לבושים לקבל את האור. הלבוש זה מקיף, ובגדי מלכות, להיות על ידי זה הנשמה צרורה בצורר החיים, שמלבשת ומקפת את הנשמה, להעלותה. הנשמה צריכה לבושים, זה המצוות. כמו שאמר קודם, אין נשמה בלא מצווה. כי כל דבר צריך לעלות, כי כל דבר שצריך לעלות, מקיפים אותו סביב. דבר שצריך לעלות למעלה, צריך שיהיה לו אור מקיף, שיהיה לו יכולת לעלות. הוא מביא דוגמה ממשהו גשמי, שאתה רוצה לזרוק אבן, להעיף אותו למרחקים. אתה שם אותו בתוך מקלע. המקלע עוטף את האבן, ואז אתה מושך אותו אחורה, ואז האבן יעוף. אבל אם המקלע לא יתפוס את האבן, לא יקיף אותו, אז האבן לא תהיה תפוסה במקלע, אז הוא לא יוכל לעוף למעלה. אז המקלע זה כמו המקיף שתופס אותו, ואז אתה יכול לזרוק אותו למעלה. זה אומר את המשל בפורש, שנראה את הלשון בפנים. הוא אומר, את הלשון, כי כל דבר שצריך לעלות מקיפים אותו סביב, ועל ידי זה המקיף המקיפו הוא עולה. כמו שזורקים את האבן על ידי קירטה. קירטה זה מקלע. מה שלא היה עולה כלל מעצמו. לבד לא היה יכול האבן להיזרק, אם לא היה קודם לפני הזריקה, אתה צריך להקיף אותו במשהו. אותו דבר יהודי, אתה רוצה שהוא יתרומם למעלה, שיהיה לו כוחות לקבל הערה אחר כך בעולמות עליונים. חייב להיות קודם כל מוקף במצווה, והמצווה היא הלבוש שעוזרת לו להתחבר. ולהפך, בעבירה גם כן. אדם שעובר עבירה, זה בדיוק להפך, העבירה עוטפת אותו וזורקת אותו לקליפות, אז קשה לו להתרומם אחר כך. כמו שנאמר בגמרא על העבירה, שהיא מלפפתו, מלפפת את האדם, ואז הוא זרוק למטה. המצווה מקיפה אותו למעלה, והעבירה מקיפה אותו כלפי מטה. ולכן לובשים הטלית ותפילין קודם התפילה. לפני שאתה מתחיל להתפלל, התפילה אמור להיות התבוננות בגדולת השם, לפני זה אתה כבר עם טלית ותפילין. אתה עטוף. אחר כך שתשים בתוך המעטפת הזו את האבן, אז היא תוכל להתרומם. אבל אתה תתפלל בלי טלית ובלי תפילין, אין לך את האור מקיף, אז לבד אתה לא יכול להתרומם. כי אני יודע שכל דבר שצריך לעלותו מלמטה, יורד מתחילה האור העליון. והוא האור המקיף שהוא המעלה כנעל, האור המקיף מעלה אותו למעלה. ובזה תתהפך הנפש השכלית באור שלמעלה בתפילה. ולכן מתפללים בכל יום נוסח אחד. כל יום אתה מתפלל אותו נוסח. כמו שהוא אומר, בתורה כתוב שצריך לחדש כל הזמן. יש עניין להפש עליה, לחדש בתורה.
בתפילה,
כל היום אתה מתפלל את התפילה, 70-80 שנה, אותה תפילה, אותו נוסח. למה? שבכל יום מעלה ניצוץ מנפש החיונית. כל יום אתה צריך לעלות ניצוץ אחר. אז התפילה שנתפללתי אתמול פעלה על הניצוץ של אתמול. עכשיו, היום, תפילה שפועלת על ניצוץ אחר. זה לא אומר, אבל כבר התפללתי את זה אתמול. מי שהתפילה הייתה אמורה לפעול עליו אתמול, זה כבר סיים את התפקיד, עכשיו צריך מחדש. זה המקלע, כמו שאתה רוצה לזרוק עכשיו הרבה אבנים. אז אתה משתמש באותו מקלע, לזרוק עוד אבן ועוד אבן. אתה לא אומר, המקלע כבר השתמשתי בו אתמול. מה אכפת לך? תשתמש אותו עוד הפעם. האבן של אתמול כבר לא נמצאת פה, כי היא כבר עפה למעלה. יש לך אבן חדשה? תשתמש באותו מקלע. שבכל יום מעלה ניצוץ מנפש החיונית, כי כל ימי שנותינו בהם 70 שנה, יש אדם נתן לאדם כמות שנים שיחיה בעולם 70 שנה, למה אחד חי 70 ואחד 80 ואחד 120, הם כל כך ניצוצות מנפש החיוני שצריך לברר. כמה ניצוצות שיש לך בעולם לברר, ככה שנים הוא מקבל, וכל יום הוא להשלים את התפקיד של אותו יום. אז יש לך מקלע קבוע, וכל יום יש לך אבן אחרת שאתה צריך להכניס באותו מקלע. מה שאין כן, הנפש האלוקית היא נצחית. הנפש האלוקית לא צריכה 50 שנה או 70 שנה או 100 שנה, 1000 שנה. היא נצחית מלכתחילה, היא לא ירדה לעולם לתקן את עצמה. השנים זה השנים של הנפש הבהמית, כמה שנים הוא צריך לחיות. הנפש האלוקית היא לא מתה. היא קיימת לפני זה ותהיה קיימת אחר כך. מה שיש לו לידה ומוות זה לגוף, לא לנפש האלוקית. אז הזמן של החיים בעולם הם בהתאם כמה ניצוצות הנפש הבהמית צריכה לזכך מעצור. נמצא, אז אם כך למסקנה, מה יוצא? המצווה היא בחינת פתילה. המצווה זה הפתילה שבא אבל ידע נכלה השמן ברור. על זה הפתילה, השמן מתקלה. מה זה השמן? זה בנפש. מה זה במצווה, השמן? זה גם דברים דומים. כמו השכל, מה זה? נציג של קליפת נוגה. גם במצווה אמרנו, מה זה המצווה? דברים שבאים מקבלים את המצווה. כך על ידי המצווה היא עליית נפש השכלית לקליפת נוגה, זה נקודה אחת. וגם קלף התפילין זה קליפת נוגה. למרות הצדקה זה גם קליפת נוגה. מה המטרה במצווה? להיכלל באור אינסוף ברוך הוא. כי שורש המצוות הן במלכות האצילות, כי תורה היא בחינה זעיר אנפין, ומצוות הן במלכות, מצוות המלך. המצווה בשורש שלה היא אלוקית. המצווה היא פתילה. אבל השם, כדי שהמצווה תוכל להתקיים, אין מצווה בלא נשמה. אתה חייב שהיא תרד לעולם, והיא תתלבש במעשה גשמי, בתוך קלף גשמי, ואז תוכל לקיים את המצווה. אחרת, נשמות בגן עדן לא יכולים לקיים מצוות. למרות שהמצוות הן רצון העליון ומאוד גבוה, אבל המצווה צריכה להתלבש פה למטה. אך לפי שנעוץ סופן בתחילתן, הרי המלכות דאצילות עולה על מלכות דאינסוף ממש. כמו שאמרנו קודם, שכאשר יהודי עושה בכל מאודיך שלו, הוא נוגע באינסוף האמיתי, זה דבר במצווה. כיוון שקיימת את המצווה בסופן, אז זה מעלה את זה עד תחילתן, מעלה אותו למעלה מעלה. לכן על ידי זה עולה הנפש השכלית באור אינסוף ממש, כנודע שאחר הבירור משם בן נעשה שם סג. סג זה מסמל על אותו, ובן זה מסמל על הניצוץ שנפל למטה. מה? זה עבודת האדם שמבררת את הבן. על ידי שמבררים את הבן, אז הוא מתוקן, ואז הוא עולה למקורו, ונהיה אור מתוקן, וזה הנר כפי שהוא בשלמותו.